חגיגה דף י"ח. אנחנו למדנו בדף הקודם שעצרת, למרות שהיא בעצמה רק יום טוב אחד, אפשר להשלים את כל הקורבנות האלה של עולת ראייה והשלמים של חגיגה, אפשר להשלים אותם כל השבוע. ומה המקור? אז רבי אלעזר אמר רבו שעיה הביא מקור, שיש הקש שכתוב בחג המצות ובחג השבועות. מה חג המצות שבוע? גם חג השבועות שבוע. ורבי אלעזר בן יעקב אמר, שכתוב, וקראתם ובקוצרכם. שלמרות שאנחנו קוראים את זה מקרא קודש, אפשר גם לקצור באותו היום. אז זה ודאי לא ביום טוב, אלא בשאר הימים, שבימים האלה אפשר להשלים את הקורבנות של עולת ראייה ושלמי חגיגה. וריש לקיש אמר, עכשיו אנחנו קוראים פה בדף י"ח, וריש לקיש אמר, וחג הקציר, איזה הוא חג שאתה חוגג וקוצר בו? ואומר זה עצרת. אז בואו נברר. אי מטילים ביום טוב קצירה, ביום טוב משארי, אלא לאו, ודאי הכוונה לתשלומים. שאתה חוגג, אתה יכול להביא קורבן חגיגה, אבל זה כבר יום חול. אמר לו רבי יוחנן, שלא מסכים עם הדרשה. למה? אלא מעתה חג האסיף, גם תגיד, איזה הוא חג שיש בו אסיפה, הווה אומר, זה חג הסוכות? אימא, אילם ביום טוב, מלאכה ביום טוב משארי, אלא בחולו של מועד, גם כן, חולו של מועד משארי לעשות מלאכה? אלא ודאי מה הכוונה? חג הבא בזמן אסיפה, היינו בעונת האסיפה. הוכנה גם לגבי שבועות, זה חג הבא בזמן קצירה. אז לכן רבי יוחנן לא מסכים עם הדרשה של ריש לקיש. לכאורה כאן משמע שכל המועד שאסור בעשיית מלאכה זה איסור דאורייתא. ותוספות כאן דנים בזה, האם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן. בכל אופן הגמרא עכשיו אומרת ככה, מכלל מזה שריש לקיש לא ענה לו, אתה לא צודק, חג האסיף מותר באסיפה בכל המועד, סימן ששניהם מסכימים. גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש דתרווה וסביר אלוהו דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה מנוהא נמילא דתנו רבנו. את חג המצות תשמור שבעת ימים. מה זה שבעת ימים? לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה דברי רבי אשי. רבי יונתן אומר אני לא צריך. למה? כאן בחומר. ומה ראשון ושביעי? שאין קדושה לפניהם ולאחריהם. בכל אופן הם ימים טובים, אסור בעשיית מלאכה. חולו של מועד, שיש קדושה לפניהם, שזה יום טוב ראשון ולאחריהם, יום טוב אחרון אין עוד דין שיהיה אסור בעשיית מלאכה. כך טוען רבי יונתן, מקשה על זה הגמרא, מה פירוש? ששת ימי בראשית יוכיחו, כל שבוע ושבוע, כל הימי חול, שיש קדושה לפניהם ולאחריהם, יש לנו שבת בהתחלה ושבת בסוף, ומותרים בעשיית מלאכה. תוכה הברייתא אומרת, מה לששת ימי בראשית, שאין בהם קורבן מוסף? לכן הם לא כל כך חשובים. תאמר בחולו של מועד, שיש בו קורבן מוסף? ראש חודש יוכיח, שיש בו קורבן מוסף, ובכל אופן מותר בעשיית מלאכה. אומרת הגמרא, מה לו ראש חודש שאין קרוי מקרא קודש? תאמר בחולו של מועד, שקרוי מקרא קודש? אז הועיל וקרוי מקרא קודש, לכאורה דין הוא שאסור בעשיית מלאכה. כך טוען רבי יונתן, ולא צריכים לזה פסוק מיוחד. תניא אידך, כתוב בפסוק כל מלאכת עבודה לא תעשו, לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה דברי רבי יוסי הגלילי. איך הוא דורש את זה? כי כתוב מיד אחר כך כל מלאכת עבודה לא תעשו, שבעת ימים תקריבו אישל השם. רבי עקיבא אומר אינו צריך, הרי הוא אומר אין למועדי השם. במה הכתוב מדבר? שהוא בא ומדגיש מועדי השם מקראי קודש. אם בראשון, הרי כבר נאמר שם ביום טוב הראשון שבתון. אם בשביעי, הרי כבר נאמר שבתון. אין הכתוב מדבר אלא בחולו של מועד. ללמדך שאסור בעשיית מלאכה. תן יעידך. ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת להשם. מה שביעי עצור? אסור לעשות מלאכה. אף ששת ימים עצורים. אם השביעי עצור בכל מלאכה, אף ששת ימים עצורים בכל מלאכה, תלמוד לומר וביום השביעי עצרת. השביעי עצור בכל מלאכה, ואין שישה ימים עצורים בכל מלאכה. אז איך נסביר? מצד אחד אסור מלאכה ומצד אחד מותר. לא מסרן הכתוב אלא לחכמים. לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת. רשי אומר, איזו מלאכה אסורה דבר שאינו עבד, ואיזו מלאכה מותרת דבר העבד. זה הדרשה שרשי מביא בתחילת מועד קטן. ומותרים בהספד וטענית, היינו, היום תבוח שבא אחר השבת, שלא לקיים דברי האומרים עצרת אחר השבת. אומרת הגמרא ואותניא, המעשה ומת הלקסה בלוד, היה חכם אחד, ונכנסו כל ישראל לסבדו, ולא יניחם רב טרפון, מפני שיום טוב של עצרת היה. אומרת אמרה, יום טוב זה כדעתך, היא ביום טוב מקעתו, ביום טוב ממש הם יבואו להספיד, אלא הם מפני שיום תבוח היה. אז רואים שיום תבוח אסור להספיד, לא קשיה. כאן ביום טוב שחל להיות אחר השבת, אז אנחנו צריכים להוציא מליבם של זדוקים. זאת אומרת, יום טוב הכוונה, יום תבוח שחל להיות אחר השבת, אז מותר בהספד. והסיפור של הלקסה בלוד זה היה ביום טוב שחל להיות באמצע השבוע. ויום למחרת זה יום תבוח. זה אסור בהספד וטענית. כי זה הימים של ההשלמה של החגיגה של שבועס. אומרת המשנה. רק נקדים לפני המשנה שיש דרגות בתומעה. יש אבי אבות התומעה, זה מת. יש אב התומעה. זה למשל זב או מי שנוגע באמת. נידה, שרץ. יש ראשון לטומאה. זה אדם שנגע בו שרץ, או שנגע בו זב. ויש שני לטומאה. זה למשל, אדם כזה שהוא ראשון שנגע באוכלין ומשקין. אבל אין שלישי לטומאה. בחולין אין שלישי לטומאה. אבל תרומה, כיוון שהיא בדרגה יותר גבוהה, יש גם שלישי לטומאה. אם שני ייגע בתרומה, זה יהפוך אותו לשלישי. אבל לא רביעי. לקודש הוא עוד יותר משודרג, יש גם רביעי לקודש. ולמי חטאת, מים של אפר של פרה אדומה, הם הכי גבוהים, יש בהם גם חמישי לטומאה. עכשיו, תמיד כשאנחנו מתנסחים בלשון המשנה, אם אומרים על דבר שהוא טמא, זאת אומרת שהוא ברמה כזאת שהוא גם יכול לטמא עוד מישהו. אבל אם אומרים שהוא נפסל, הכוונה שהוא נטמא, אבל הוא כבר לא יכול להעביר טומאה הלאה. למשל בחולין, השני הוא נפסל, הוא לא מטמא עוד. בתרומה, השלישי הוא נפסל, השני הוא טמא, כי הוא גם עושה שלישי. אומרת המשנה, נוטלין לידיים כאשר באים לגוע, לכאורה, לחולין ולמעשר ולתרומה. אומר רש"י, די להם בנטילה דקלי שאין בו אלא רביעית מים. ולקודש, אם בא בן אדם לאכול קודשים, לא מספיק ליטול ידיים. צריך מטבילים, צריך להטביל את הידיים שלו ב-40 שיעה. לא את כל הגוף, אלא את הידיים. ולחטאת, אם הוא בא לגעת במי חטאת שהם מקודשים יותר, שמקודשים באפר פרה אדומה, אם נטמאו ידיו, נטמא גופו. הוא צריך לטבול. זה נושא אחד. נושא הבא במשנה. אדם שטבל במקווה, הוא טבל בשביל להיטהר לחולין. הוחזק לחולין. זאת אומרת, הוא התכוון להיות טהור לגבי אכילת חולין. אסור לו לאכול מעשר. לגבי מעשר הוא עדיין טמא. וכן מי שטבל למעשר, הוחזק למעשר, אסור לתרומה. טבל לתרומה, הוחזק לתרומה, אסור לקודש. טבל לקודש, הוחזק לקודש, אסור לחדת. טבל לחמור. מותר לקהל אם הוא טבע לקודש, מותר לו לגעת בתרומו. טבל ולא הוחזק, מה הכוונה לא הוחזק? הוא בכלל לא התכוון להיתר למשהו, סתם נכנס להתרחץ בנהר. כאילו לא טבל. אומרת המשנה, בגדי עם הארץ מדרס לפרושים. אדם עם הארץ, אפילו שהוא טהור, הבגד שלו ביחס לאדם שהוא ברמה שהוא אוכל חולין בטהרה, הבגד של אותו עם הארץ נקרא מדרס, שהוא מטמא, הוא נחשב אב התומו, מטמא אדם בכלים. בגדי פרושים מדרס לאוכלי תרומה, בגדי אוכלי תרומה מדרס לאלה שאוכלים קודש, בגדי קודש מדרס לחטוס. והמשנה מסיימת, שיוסף בן יועזר היה חסיד שבכהונה, והייתה מטפחתו מדרס לקודש. הוא היה שומר על עצמו ברמת טהרה לתרומו. יוחנן בן גודגדה היה אוכל על טהרת הקודש כל ימיו, והייתה מטפחתו נחשבת מדרס לחטוס. עד כאן המשנה. מתפלט הגמרא ואומרת, חולין ומעשר מבאו נטילת ידיי? ורמינו המשנה בביקורים אומרת, התרומה והביקורים חייבים עליהם מיטה, זר שאוכל אותם, וחומש, ואסור לזרים, ואין נכסי כהן, זה ממונו הפרטי, יכול לקדש בזה אישה, ועולים באחד ומאה ולא פחות, אם יש, זה יתערב במאה, כולם נאכלים ברמת תרומו, וטעונים נטילת ידיים, וגם הערב שמש לא מספיק שהוא טבל במקווה. הרי אילו שבעת הדברים האלה בתרומה או ביקור עם מה שאין כבמייסר. מייסר לא חייבים עליו מיטה, וחומש זה באופן אחר לא מישהו אוכל אותו, והוא מותר לזרים, והם לא נכסי כהן, זה בשבילו רק לאכול בירושלים, והם לא צריכים אחד ומאה, ולא טעונים נטילת ידיים, ולא טעונים ערב שמש, טבול יום יכול לאכול מייסר. בכל אופן, וכל שכן בחולין, אז קשה מעשר המעשר, קשה חולין החולין, שאצלנו כתוב שחולין ומעשר צריכים נטילת ידיים. בשלם המעשר המעשר אפשר לתרץ ולהגיד לא קשה, הור רב מאיר והור רב בונו נתנן. כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים, כל דבר שמדרבנן צריך ביאת מים, למשל ידיים, הוא מטמא את הקודש, אדם שניות הם? הם יתאמו קודש, היינו יעשו שלישי שיכול לעשות רביעי. הוא פוסל את התרומו, הם יכולים לפסול תרומו, כי היא שלישי, יש שלישי בתרומו. הוא מותר לחולין ולמייסר, דברי רב מאיר. זאת אומרת שלפי רב מאיר לא צריך ליטול ידיים לחולין ולמייסר. החכמים אוסרים במעשר. אז מעשר המעשר, אתה יכול להגיד, המשנה שלנו זה חכמים. אלא חולין, החולין קשיה. עונה הגמרא לא קשיה. כן באכילה. אם הוא בא לאכול חולין, הוא צריך ליטול ידיים. זה המשנה שלנו. והמשנה שמה, בביקורים, היא מדברת בנגיעה. מה תקיף לו רב שימי ברשי? זה לא יכול ללכת, למה? עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רב מאיר, אלא באכילה דמעשר. שהם אומרים, חכמים אוסרים לאכול מעשר בלי לנטילת ידיים. אבל בנגיעה דמעשר? והוא הדין באכילה דחולין לא פליגי. אז אתה לא יכול לתרץ לגבי חולין כאן באכילה, כאן במעשר. אלא הידי והידי באכילה ולא קשיה. כאן באכילה דנהמה. שמה צריך ליטול ידיים. כאן באכילה דפייר. מה המקור? דאמר רב נחמן. כל הנוטל ידיו לפירות. זה נראה שהוא גס רוח. הוא מאדר במה שלא צריך. הרי זה מגסי הרוח. אז כל זה אכילת פירות של חולין. אבל אכילת פירות של תרומה צריך נטילה. כי אפילו במגע שלו הוא יכול לפסול את התרומו. עד כאן דף י"ח.